כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, שנמצאים איתנו. אכן לכם ולשאלותיכם נבקש מהמאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונגדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתו, לרפואתה, בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נצא כאמור לפינתנו לעומקם של דברים. התחייבנו לדבר על הנושא של שינוי מקום, שינוי רשות, נושא מורכב בהלכה. כבר שבוע שלישי שאנחנו עוסקים בדבר, אנחנו נגיע לחיתום הדברים היום, לא שאנחנו הקפנו את כל הנושא הרחב, אבל נתנו לעניות דעתי די ויותר בשביל להתבונן, כשאדם מברך לדעת, כשהוא משנה את מקומו, פחות או יותר לדעת את כללי ההלכה. אז נצא כאמור לפינתנו לעומקם של דברים. הם מבקשים כאן להקדיש את דברי התורה לעילוי נשמתו של הלל נתנאל יהודה, זיכרונו לברכה. אנחנו יוצאים כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב מבורך למאזינים. ברשות המאזינים, כפי שנדברנו שאנחנו רוצים לנסות ולהשלים את סוגיית שינוי רשות, נשוחח הערב בעוד מספר פרטי דינים חשובים ועיקריים בסוגיה המורכבת הזו. כשהמשפחה נמצאת כדוגמה בגן ציבורי והתחלנו לאכול בפינה אחת של הגן, וכעת מקפלים את הציוד וממשיכים הלאה להמשך הטיול בתוך הגן הציבורי. לדוגמה, טיול בבין הזמנים, בגן החיות או בפארק שעשועים גדול. מכיוון שהגן החיות, הפארק, מוקף כולו בגדר גדולה, שמקיפה ממש את כולו, לכן כל כניסה לביתן ויציאה החוצה נחשבת ככניסה ויציאה מחדר לחדר באותו בית. כבר הבאנו את פסיקת מרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, שכיום מעבר מחדר לחדר לא זורקקים כוונה בשעת ברכה, ומותר לכתחילה לאכול בחדר אחד ולהמשיך בחדר השני, כי זה נחשב כאילו כיוונו על כך במפורש בשעת הברכה. אפילו אם אנחנו לא נראה את המקום הראשון ששם בירחנו, מכיוון שהכל מוקף כאמור בגדר והכל נחשב למקום אחד, אין צורך לראות את המקום הראשון ששם בירחנו, הברכה חלה על כל מקום בגן. לעומת זאת, בגנים ציבוריים גדולים שהם לא מוקפים גדר, לדוגמה פארק גני יהושע מפורסם, הדבר תלוי בכוונה בשעת הברכה. כאן כן הדבר תלוי בכוונה. אם כיוונו במפורש להמשיך לאכול במקום אחר כשבירחנו את הברכה הראשונה, מותר להמשיך בלי ברכה. אם לא כיוונו, אז צריך על כל פנים שנראה את המקום הראשון ששם התחלנו לאכול. כי יש בזה מחלוקת גדולה, וספק ברכות להקל שלא לברך שוב, אם אנחנו רואים את המקום הראשון, הראשון ששם התחלנו, גם אם לא כיוונו במפורש בשעת הברכה. אם גם לא רואים את המקום וגם לא כיוונו בשעת הברכה, צריך לברך שוב. נדגיש שוב את הכרעת מרן הרמ"א, וכמותו כתב הכף החיים שגם הספרדים מקלים, כשהספרדים יקלו בדיעבד כדעת מרן הרמ"א, כי ספק ברכות להקל, אבל לא לכתחילה. שבסעודת פת, מכיוון שחובה לחזור ולברך באותו מקום שבירכנו את הברכה הראשונה, את ברכת המוציא, אין משמעות לשינוי מקום. הכל הרי נגרר אחרי הפת. בסוף הרי נחזור לאותו מקום. לכן גם אם אכלנו בתוך הסעודה, לדוגמה פירות, ובירכנו עליהם בורא פרי העץ, ויין, ובירכנו בורא פרי הגפן, וירקות שלא באים מחמת הסעודה, ובירכנו עליהם בורא פרי האדמה, נמשיך לאן שנרצה, ולא נברך יותר על פרי נוסף שנאכל, כי אנחנו כעת באמצע סעודה, וכבר בירכנו. נצטרך לחזור חזרה בסוף הטיול לאותו מקום שהתחלנו את הסעודה, ולברך ברכת המזון, או לחילופין, לאכול כזית חדשה של פת איכן שנהיה, ושם לברך. מתי מודים הפוסקים זה לזה? כשאכלנו רק פירות, או שתינו רק שתייה, ולא נטלנו ידיים לפת, ושינינו מקום. אזי יש דיון חשוב לגבי שינוי רשות. כשבשבעת המינים ובחמשת מיני דגן, עוגות וכדומה, יש מחלוקת האם להחשיב זאת כמו לחם. מה שאין כן, פירות לא משבעת המינים ומשקים, השינוי מקום לכולם הנחשב לשינוי רשות. איך נתייחס לעוברי דרכים? עוברי דרכים לא קובעים מקום מוגדר לאכילה. הם נעים ונדים ממקום למקום. כותבים הפוסקים שלכן מותר להם לאכול כאן ולהמשיך שם, והכל תחת ברכה אחת, בין בפת, בין בפירות, בין במשקים. אבל כאן צריך לדון מהי בעצם ההגדרה של עוברי דרכים. גם בזה יש שינוי גדול באופי החיים, בין מה שפסק מרן המשנה ברורה ברדין לפני כמאה שנה להיום. כיום אנשים נכנסים לבית מהתפילה בבוקר. נוטלים ידיים, מברכים המוציא, נותנים נגיסה ללחם ורצים לטנדר, רצים לאוטובוס, רצים לרכב ושם ממשיכים לאכול. הכל מהיר, הכל לחוץ, אין זמן. מרן המשנה ברורה כותב שאם את התחלת האכילה הייתה בבית, צריך לאכול לפחות כזית כדי שאוכל להמשיך הלאה בחוץ בגלל הקביעות הראשונה. הוא לא נחשב לעוברי דרך. התחלת את האכילה בבית. אם אכלת פחות מכזית, אתה מחויב לברך שוב. גם לדעת מרן הרמ"א, כי לא קבעת סעודה בבית. זו פסיקת מרן המשנה ברורה. שוב, נחזור על הדברים. אכלת כזית בבית, אתה נחשב קבוע בבית. זה שאתה רץ, זה לא מעלה ולא מוריד. התחלת את הסעודה בבית, עובדה שאכלת כזית. לא אכלת כזית בבית, אתה עדיין לא נחשב לעובר דרך. פשוט מכיוון שלא אכלת כזית בבית, אתה לא צריך לברך ברכת המזון בבית. ממילא כשאתה יוצא החוצה, אתה צריך שוב לברך. הדברים האלו היו נכונים בתקופת מרן המשנה ברורה. כיום זו הדרך לצערנו. ממילא האדם הלחוץ נחשב לעובר דרך. זה שהתחלת את הסעודה בבית כי היה לך נוח דקה לשבת ולברך, זה לא הופך אותך לקבוע בבית. אתה נחשב לעובר דרך. ממילא מתייחסים לכל ההמשך כמעבר ממקום למקום. וברכה אחת פותרת הכל גם לדעת מרן. אדם שיושב בניחותא בפונדק דרכים, כיום יש לדוגמה המון תחנות דלק עם מצרכי מזון, והוא יושב שם כמה דקות ואוכל וממשיך, הוא יושב בניחותא, אוכל, מאפה, נוטל ידיים, עוצר בצד הדרך, מוציא סנדוויץ' מהבית, נוטל ידיים, מברך, מוציא ואוכל. זה כן עכשיו לקביעות. כמה ילדים אנחנו רואים קונים במקולת ופלים וממתקים, לדוגמה, מברכים ויוצאים החוצה תוך כדי וממשיכים לאכול. זו שגרה לצערנו, ולכן אנחנו מחשיבים את זה לעובר אורח, שפתום מברכה נוספת. זו הכרעת אבירי פוסקי זמננו, האגרות משה, בעל בצל החוכמה, אור לציון. יש הבדל מהותי באורח החיים בין היום לבעבר. נקודה אחרונה לסיום, איך להתייחס כיום לרכב. החיי אדם כבר דן בסוגיית העגלה, והוא מכריע שמעבר מהדרך לתוך עגלה נחשב מעבר מבית לבית, על כל המשתמע, כפי שדיברנו בשבועיים האחרונים. המשנה ברורה מקל בדבר, וחולק ואומר שהמקל יש לו על מי לסמוך. זאת אומרת שכניסה מרחוב לרכב, לדעת החיי האדם נחשב מעבר מבית לבית, ולדעת המשנה ברורה מעבר מחדר לחדר. הרי כבר סיכמנו כמה פעמים, שאין צורך לכוון בשעת ברכה אם זה מעבר מחדר לחדר, ואפשר להמשיך ולאכול. כל זה נכון במעבר מהרחוב לתוך הרכב. אבל אדם שהתחיל לאכול בבית, או במסעדה, או במלון, והוא כעת יוצא לרכב, הרכב נחשב כבית, מעבר מבית לבית. אי אפשר לבוא ולומר שיש אותו דין בין אדם שבא מן הרחוב ונכנס אל הרכב, לאדם שיוצא מן הבית, עובר דרך הרחוב ונכנס אל הרכב. ודאי שבמקרה שכזה, אסור בפירות ומשקין ומותר רק בפת, ולספרדים יש לכתחילה להחמיר גם בפת. אלא אם כן, כאמור, זו ריצה קבועה, הוא רץ מהבית לרכב כמו שדיברנו לפני כן. יש נקודה נוספת ברכב שראוי להדגיש, אדם שאוכל ברכב נוסע, דינו כהולכי דרכים. זה שהוא בתוך הרכב לא מעלה ולא מוריד. התחלת לאכול בתוך הרכב, אז הנסיעה מחשיבה אותך לעוברי דרכים. הכנית את האוטו בשביל לאכול בנחת, והמשכת כעת לנסוע, אם כן דינך, כי עובר במצב של בית למצב חדש. הדברים האלו הם דברים שיש בהם הכרעה ברורה בפוסקים, אבל צריך להקיש מדבר לדבר. עד כאן למדנו את הסוגיה של שינוי מקום, שינוי רשות, לדעת מרן השולחן ערוך, לדעת מרן הרמ"א, הבאנו את הפוסקים, את שינוי הדינים, לפי זמנם, לפי זמננו, אורח החיים, סגנון החיים שמשנה את החשיבה, את הדעה בשעת ברכה. בעזרת השם משבוע הבא אנחנו נחזור חזרה לשגרה הברוכה, בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו כפריאת בלחוב מצווה נתייחס לשאלות רבות מאוד שהצטברו. אנחנו לבקשת המאזינים לא להרחיב מדי אולי בשאלה פרטנית, אלא לגעת בהרבה הרבה שאלות כדי להספיק חומר רב, אפשר לומר רוח רבה, זה לא חומר. אנחנו כעת נצא להפסקה קצרה ולאחריה נשוב בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. שאלות מהאתר, שאלות מהאפליקציה, אבל מאזינים על הקו, ערב מבורך למאזין, בבקשה מרים אתי לרפואת מרים אתי, איתה בת מלי לרפואת ורדה בת חנה, חיה בדלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים ויוסף בן רות, ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול שתי שאלות. אחד, אם אני מסיים 18 בשחרית, ואני מגיע, התקלנתי ארוך, ואני מגיע בסוף 18, הקהל כבר בקריאת התורה. האם אני ממשיך עם תחנון, האם אני מחכה אחרי קריאת התורה, אחרי קריאת התורה, איך אני ממשיך?
מרן, השבט הלוי, יש לו על כך תשובה ארוכה בעקבות דברי המשנה ברורה בלכות קריאת התורה. אמירת תחנון זה חלק מסדר התפילה. מרן השולחן ערוך כותב הלכות נפילת אפיים, בתחילת הלכות נפילת אפיים, שמיד לאחר החזרה, אחר תפילת העמידה, צריך מיד לומר תפילת נפילת אפיים, ולא מפסיקים ביניהם גם בדיבור. ממילא לכאורה, כשאדם סיים את תפילת העמידה, סדר התפילה, בלי הפסק, צריך להיות ישר תפילת נפילת אפיים. מכיוון שקריאת התורה בשני וחמישי זו תקנה מימות עזרה, שאנחנו חוזרים מדי שבוע שלוש פעמים על התורה, אנחנו חוזרים במנחה בשני ובחמישי לקראת הקריאה של שבת קודש. הקריאה הזאת היא דינה כותב הבך, דין של ציבור. זה דין שמיוחד לציבור. נפילת אפיים אדם גם יכול לומר ביחידות, למעט השם השם, שיכול לומר רק י"ג מידות בטעמים. אז לכאורה השאלה של כבודו נשאלת, מחד אני לא יכול להפסיק ואני צריך לומר מיד נפילת אפיים. וזו תפילה שגם נעשית ביחיד. מאידך יש כאן תקנה קדומה שדינה דווקא על ציבור, איך עליי לנהוג? מכריע מרן הרב אוזנר שעליך לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו רק את ההתחלה של תפילת של נפילת אפיים, להמתין בשקט, להקשיב לקריאת התורה ולאחריה להמשיך. אם קוראים לכבודו לעלות לתורה, כבודו מחויב על אף שנמצא בתחילת נפילת אפיים, וכבודו כן אמר את החלק הראשון, לעלות לתורה, לברך בתחילה ובסוף. כשכדאי לרמז לגבי, אם יש מניין מצומצם, שאני לא יכול כעת לעלות לתורה, כי אני באמצע תפילת נפילת אפיים. אם הוא קרה, עולים לתורה. לגופם של דברים, אומרים רק את הקטע הראשון כדי שלא להפסיק בין התפילה לנפילת אפיים. הנה התחלנו. ממתינים בדממה, מקשיבים לקריאת התורה. בשעת קריאת התורה אין לומר שום דבר, כמו שכותב הזוהר בפרשת ויקל. הפרי חדש כותב על כך בחריפות רבה, גם לא דברי תורה, גם לא תפילה, יושבים ודוממים כנתינתם מסיני, מקשיבים בדממה, ולאחריה ממשיכים הלאה לפי סדר התפילה. כשצריך להוסיף, לאחר קריאת התורה, מנהג ספרד שאומרים אשרי ובא לציון. החזל אומרים שאשרי ובא לציון, הגמרא מפורסמת בסוטה, קדושה דסידרה מחזיקה את העולם, בהלכה נפסק שאדם שנכנס לבית כנסת ואומרים ובא לציון, הוא צריך לומר ביחד את הקדושה. בכל זאת, נפילת אפיים זה סדר התפילה, להמשיך הלאה בנפילת אפיים ולהזדרז, לומר על כל פנים, כשהציבור עוד אוחז ובא לציון אפילו בסופו, לומר יחד איתם חלק ומובאו לציון, אם הוא יכול להספיק את ואתה קדוש, מה טוב, אבל לא להפסיק את סדר התפילה ולדלג, כפי שכותב הארי הקדוש, מכיוון שהדבר יוצר ערבוב בסדר העולמות.
אני אמר רק שאלה גם, אם אני עונה אמן יש מרבה עד הארוך, האם והחזן הגיע כבר לבריחו, האם אני עונה אמן או שאני אמשיך?
כבודו עונה אמן, כבודו עונה אמן. ברוכים תהיו, יישר כוח על ההערות החשובות, ערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. אנחנו נתייחס כעת, רגע לפני מאזינים נוספים, אנחנו נתייחס לשאלות שנשלחו. שואלים כאן לגבי התוכנית, הפינה שנדברנו לפני כן, לגבי הנושא של שינוי רשות. מספר שאלות שנתייחס אליהם, לאחריהם שאלות בנושאים שונים, אבל שאלות בדין שינוי רשות הוא הנושא שלנו שדיברנו כיום. האם מקום שמוקף כמו ירושלים העתיקה הופכת כולה לרשות אחת? לא. השואל מתכוון, הרי אנחנו נדברנו לפני כן שמקום שהוא מוקף הוא נחשב כולו ליחידה אחת, וכל מעבר פנימי בתוכו נחשב שמעבר מחדר לחדר. ירושלים העתיקה מוקפת חומה, אבל אין בתוך ירושלים העתיקה בעלות אחת על הכל. הדבר נכון אך ורק שיש בעלות אחת, ואז הכל מוקף חומה. אנחנו אומרים שהכל נחשב לאחד, יש בעלים לפארק העירוני. כל הפארק העירוני מוקף בגדר, זה לא משנה שיש כמה בעלים, יש פה בעלות אחת משותפת, חברה אחת, שהיא הבעלים של הפארק שעשועים כדוגמה, וכולו מוקף, זה הופך אותו ליחידה אחת. אבל כאן יש מספר בעלים, יש הרבה בעלים בתוך ירושלים העתיקה, בתוך הרובע, ממילא ודאי שאפשר להחשיב את זה ליחידה אחת, לבעלות אחת, וזה נחשב עבר מבית לבית. נוסיף מעבר לכך, מרן רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, בשמירת שבת כהלכתה, בחלק ב' כותב בהרחבה, במהדורה הישנה כמובן, בחלק ב', שגם מעבר מדירה לדירה באותו בניין, אפילו שהכל תחת קורת גג אחת, זה לא נחשב מעבר מחדר לחדר, מכיוון שהבעלויות שונות, ממילא זה נחשב כמעבר מבית לבית. מבקשים להקדיש את דברי התורה לרפואת נתן בן דינה, רחל בת זלפה, שוב נבקש את השמות של החולים ששולחים לרפואת קלמן בן רחל, יהודי תלמיד חכם, מבקשים עתירו עליו רחמים, רפואה שלמה למשה אהרון בן אסתר פייגה, יעקב בן ציוויה הנדל, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, יהודה יצחק בן איריס סבתלנה, מחילה שאני לא הוגה את זה אולי נכון, בת שרה, לרפואת המקובל רבי עזרא בן רבקה, מקובל המפורסם הרב שיינברג שליטה, הרב אליהו בן דבור, הרב שלום דוד יעקב בן תמר, הרב שלום בן מלכה תופחה, הרב אהרון בן תפחה מכילה, הרב אהרון בן לאה, רחל בת קרמלה, קרמלה בת רחל, אסתר בת מחה, צור שלום בן ארץ בערית, גמליאל יהודה בן מזל, רנה בת פנינה, ברוכים, כן, רנה בת פנינה. שואלים כאן באתר, לאחר תפילת שחרית של שבת, מתקיים קידוש בבית הכנסת. בכוונתי לערוך קידוש בביתי. אולם יוצא לי לעיתים קרובות לשמוע את ברכת הקידוש, האם אני צריך לענות אמן? ואם כן, האם אני צריך לכוון בעניית אמן כדי לצאת ידי חובה, או לא, אם אני מכוון לצאת ידי חובה, האם אני מחויב לאכול כזית עוגה? שאלה מן האתר. אדם שעונה אמן על ברכת בורא פרי הגפן, הוא לא מכוון לצאת ידי חובה. כששומעים ברכה, אומרים אמן, אמן, הפשט של אמן, הכוונה של אמן, זה אמת. כשאדם מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, אני שומע את ברכתו, עונה על כך, אמן, אני מאמת את הדברים, אני לא מכוון לצאת ידי חובה. לו אני אכוון לצאת ידי חובה בברכת הקידוש של בוקר, שכל קידוש הבוקר הוא סך הכל הברכה של בורא פרי הגפן, ודאי שאני מחויב לאכול כזית, כי קידוש במקום סעודה. אבל אם כוונתי להמשיך הלאה לאכול בבית, אני רוצה לעשות קידוש לבני הבית ולא מכוון לצאת ידי חובה, זה שאני תיאמן לא יצאתי ידי חובה. אפשר גם לצאת ידי חובה, נאמר למאזין הנכבד, גם בבית הכנסת. בכוונת האמן, נכוון לצאת ידי חובה ונאכל כזית עוגה, ועדיין נאכל ללכת הביתה ולעשות קידוש למסובים בבית, לבני המשפחה, לידידים, לכל מי שאני רוצה להוציא אותו ידי חובה. גם שיצאתי ידי חובה, אני עדיין יכול להוציא ידי חובה אחרים שלא יצאו ידי חובת קידוש. האם מותר להשתמש בשבת במגבוני לחות להחלפת טיטול לתינוק בסוגריים משום סוחט? נדברנו על השאלה הזו מספר פעמים בשנים האחרונות. הדגשנו לפני המאזינים הנכבדים את דברי שר התורה רבי משה פיינשטיין, שכותב תשובה ידועה משנת תשכ"ח למיטב זיכרוני, שאין בנייר משום סוחט. ורצו לבוא ולומר, מדברי רבי משה פיינשטיין, שאם כך גם אין במגבונים לחים ידי חובת, ידי איסור סוחט. ודאי וודאי שכוונת האיגרות משה לא הייתה למגבונים לחים שנמצאים בינינו. המגבונים לחים שנמצאים בינינו הם מלאים וספוגים, הם עשויים מבד. יש בתחתית הסקית מים נוטפים, אם אנחנו ניקח את כל כמות המגבונים ונסחט אותם, נקבל שלולית של מים עם סבון. כל מה שמותר להשתמש במגבונים לחים, זה אך ורק שמשתמשים בהם ברכות, כמו שכותב מרן הרב עוזנר, משתמשים במים החיצוניים שנמצאים עליהם, ולא במים שבלועים בתוכם. אם נשתמש במים שבלועים בתוכם, זה מים שיש בהם סבון, שאנחנו מתכוונים לסחוט את המים מתוך הבד, ואנחנו עוברים על איסור מפרק, ודאי שעברנו על איסור תורה ששגגתו חטאת וזדונו מיתה. כל מה שמותר להשתמש לצורך תינוק, מכיוון שתינוק נחשב לחולה שאין בו סכנה. אנחנו מקלים להשתמש על ידי מגבונים, לקחת כמות של מגבונים, עדיף לסחוט אותם בערב שבת, ולהשתמש בנחת כשאנחנו משתמשים למעשה בחלק החיצוני של המגבונים, במים שלא בלועים בתוך המגבונים. מצוי בכיתתי שתלמידים לוקחים את הסנדוויץ' בהפסקת 10. מסתובבים איתו ברחבי בית הספר, ישנו מיעוט הנשאר בכיתה, הוא משחק ביחד סביב שולחן אחד. האם שייך כאן זימון? זימון שייך אך ורק כשהתחלת האכילה נעשתה ביחד. זה שלאחר מכן התפרקה החבילה, וזה הלך לכאן, וזה הלך לשם, וזה משחק, וזה בא. מכיוון שבתחילת האכילה, המורה, הרבה, דאג, המורה, דאגו שהילדים ישבו סביב השולחן, כולם ביחד, יושבים, נקלים ידיים, מברכים ברכת המוציא, ולאחר מכן כל אחד רץ לדרכו, אפשר להחזיר אותם ולזמן. כשהתחלת האכילה לא הייתה בחיבור, כשהתחלת האכילה הייתה בפירוד ואומר זה הלך לכאן וזה הלך לשם, ולא הייתה קביעות התחלתית, אז אי אפשר לזמן אותם ביחד. שאלה נוספת בפקס, אבי איש חולה, וקבוע באמצע סעודת שבת הוא נכנס למיטה ויושן כחצי שעה, ואחר כך ממשיכים ביחד לאכול כי האוכל כבד לו. הוא שמע את השידור שבוע שעבר, והוא שואל האם זה נחשב הפסק, ומה עליו לעשות, כי קשה לו מאוד לשבת את כל סעודת השבת בלי לישון. ישנם כמה דעות בפוסקים, מה הגדר של שינת קבע, ומה הגדר של שינת ארעי. בשינת קבע הוא מחויב לקום, ליטול ידיים, לברך שוב ברכה ראשונה, ולהמשיך לאכול עם כולם, ולברך בסוף ברכת המזון על הכל. בשינת ארעי הוא פטור מברכה ראשונה ברכת המוציא, אבל הוא מחויב בנטילת ידיים בלי ברכה. לא בגלל עצם הסעודה, אלא מכיוון שאדם בשעת שינה לא בטוח שידיו נקיות מנגיעה במקום שמחייב נטילה. אבל לכל השיטות, אדם שנכנס למיטה ויושן מרצונו חצי שעה, הוא מחויב ליטול ידיים ולברך שוב על נטילת ידיים וברכת המוציא או כל ברכה ראשונה על מה שהוא אכל לפני כן, ולאחר מכן ברכה אחרונה שתפתור את כל האכילה הראשונה וזאת שנעשתה לאחר השינה. כל הספק בין הפוסקים הוא על אדם שנרדם בשולחן, הוא נכנס למיטה לכמה דקות ונרדם ליותר. זו מחלוקת גדולה בין כף החיים לדעת תורה של המהרש"א מברז'אן, אבל כאמור, אצל אביך ודאי שזה נחשב הפסק והסך דעת. הצעתי למור אביך, שלפני שהוא נכנס לישון, הוא יאמר בפירוש שיעירו אותו עוד רבע שעה 20 דקות, ולא עוד חצי שעה, ואז די בנטילת ידיים בלי ברכה, גם אם הוא נרדם יותר, כי יש כאמור דעה בפוסקים ששלנה של אונס לא נחשב להפסק. או לחילופין, שלפני שהוא נכנס לישון, שיברך ברכת המזון או ברכה האחרונה על מה שהוא אכל, ייכנס לישון, וכשיקום הוא יברך מחדש. אלו שני האפשרויות שבעצם עומדות לפניו. שאלות נוספות שנשלחו, קורה לי הרבה שתוך כדי קריאת שמע אני נרדם. האם כשאני מתעורר אני צריך לברך המפיל או שהפסדתי? כוונת השואל בעצם לקריאת שמע שעל המיטה, לא קריאת שמע חלילה באמצע ערבית שאדם נרדם. נאמר לאותו אדם שהוא מחויב כל עוד שלא עלה עלות השחר לברך ברכת המפיל. אבל אתה לא מחויב ליטול ידיים. אתה יכול לברך ולהמשיך לישון. לא מחויב לקום וליטול ידיים. ככה הוכיח בעל ברכת הבית מתלמיד התרומת הדשן הלקט יושר שחזל לא הטריחו את האדם לקום וליטול ידיים באמצע השינה. אבל ברכת המפיל שלא אמרת כראוי, אתה מחויב שוב לברך אותה כתקנה. שאלה נוספת, האם ענב יחיד נחשב בריאה לעניין ברכה האחרונה? מרן השולחן ערוך מביא שיש דעה שכזו, בסימן רשיות, כי הענב הבודד הוא הרי נאכל בשלמותו. לכן מוסיף מרן שכדאי להקפיד לא לאכול ענב בודד, זה נכנס לספק. צריך לאכול כזית לפחות, או יש עיצה נוספת, לנגוס בענב, ואז הוא מתבטל מהשלמות שלו ולא נחשב לבריאה. אבל רבותיי, לפי זה נענה לאותו מאזין בהקשר אחר. לפי זה גם קטנית אחת נחשבת בריאה. אדם שיוכל אפונה אחת, יצטרך לברך בורא נפשות. לכן כדאי כאמור להקפיד לאכול כזית כדי לא להיכנס במחלוקת הזו. שואלים כאן לגבי בית כנסת. בית כנסת שיש יהודי עשיר. שמגיע בשבת לבית הכנסת, ובשבת האחרונה הוא תרם סכום גדול מאוד, העירו לי שהאיש נוסע בשבת, ואסור לקבל ממנו תרומה. האם להחזיר לו או להשתדל לצורך כלשהו? חוששני מהלבנת פנים ומשנאה לשומרי תורה המצוות, מה עלינו לעשות? אולי כדאי להעביר את הדברים באופן כללי לכל אלו שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. מרן הרמ"א פוסק שמומר לעבודה זרה, או מומר לחילול שבת, שנותן נרות לבית הכנסת, אסור לקבל ממנו. זה קורבן, ואסור לקבל ממנו קורבנות. הוא מומר, שמומרים לא מקבלים קורבנות. פוסק מרן המשנה ברורה בשם המגן אברהם, בשם הספר חסידים והמבית, שכסף, לא נרות, כסף לצורך ספר תורה בשמו, של אותו אדם עשיר שנותן, או כל צורכי עניים כן מקבלים ממנו. יש מחלוקת גדולה מה כוונת הרמ"א. בדורנו נדרשו גדולי ישראל להכריע בשאלה ששאלתם. ההכרעה של האור החיים הקדוש בספרו הראשון לציון, והמהר"ם שיק והרב מברז'אן הדעת תורה, וגם התייחס לכך הצ'יבי נרוב בספרו דובב משרים ומנחת יצחק, ליביע עומר יש על כך תשובה ענקית בחלק זין, שמקילים כדברי המבית והשח והמגן אברהם שכעת אמרנו, וכן לוקחים כסף מאנשים שמחללי שבת אפילו בפרסיה, לצורך בניית בית הכנסת ובית המדרש, וכל צורך עניים וחסד. בצירוף כך, שאין בינינו כמעט מחללי שבת להכעיס, אלא תינוקות שנשבו. לכן הלכה למעשה, מותר לכם לקחת כסף מאותו אדם לצורכי בית הכנסת. רק צריך לציין שמקובל בשם הגרא. אך מקובל לומר בשם הגאון מווילנה, שאם הנדבות מגיעים מאנשים כשרים, התפילות במקום יהיו בטהרת המשפחה. ואם יש בלבול במחשבה של המתפללים, סימן שהכסף שניתן לבית הכנסת לא היה ממקור קדוש. ידוע שקדוש השם, הרבי מבלז הזקן, רב אהרון מבלז, זכר צדיק לברכה, זכרו יגן עלינו, לא קיבל כסף למוסדות מאנשים שלא שומרי תורה ומצוות, וכך נהג מרן החפץ חיים. אבל כאמור, מבחינה הלכתית אפשר להקל לכתחילה, בוודאי באופן שהוא כבר תרם, ויש חשש לשנאת שומרי תורה ומצוות, ודאי וודאי שאנחנו יכולים להקל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מבקשים קצת שוב לברר את הנושא כאן של לקבל כסף ממחללי שבת בפרסיה, כבר ניגש לזה שוב. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך.
אם אני שם פלטה על שעון שבת, וזה ידלק בשבת עצמה, זה ידלק באמצע שבת, נגיד ביום בבוקר, ואני רוצה להניח סיר עם האכל על זה לפני שנדלק הפלטה עם השעון.
מרן הרב אוזנר אוסר את זה בכל תוקף. מרן הרב אוזנר טוען שלהניח על פלטה מחובת תבשיל לך שנצטנן, שבהלכה מופיע דעת השולחן ערוך הרעה והפרי מגדים ועוד, שבישול אחר בישול בלך זה איסור תורה, להניח סיר על הפלטה לפני שהיא נדלקת זה נחשב נתינה לכתחילה. נתינה לכתחילה בשבת זה איסור בישול מן התורה. נכון שמרן הרב עובד יוסף זכר צדיק לברכה חלק על הדברים, כי דעתו לגבי פלטה שונה. מרן הרב עובד יוסף מתייחס לפלטה באופן שונה לחלוטין. פלטה, הגוף חימום, הוא בלוע בתוכה, לא ניתן לשינוי, אין לך גרוף וכתוב מזה, בישול אחר בישול לפי חלק מן הראשונים, הוא מותר, זה רק חומרה של חלק מן הראשונים, מחלוקת ידועה בין הריף לרמב״ם ועוד, ולכן הוא הקל בדבר. אבל אנחנו מכריעים כדעת מרן הרב אוזנר, שמרן הרב אוזנר כתב על כך מאמר עצום, אסור לתת לכתחילה על פלטה בשבת, גם אם הפלטה עוד לא דולקת, כשהדבר נחשב לבישול אחר בישול, לו יצויר שהפלטה כבר דולקת. מה שכן אפשר, זה להניח לפני שבת, להניח את הסיר על גבי הפלטה, ובשבת היא תדלק ותחמם את הסיר. אבל במהלך השבת עצמה, הדבר אסור.
דבר יבש, אז...
דבר יבש, אנחנו מקילים אפילו להניח על הפלטה עצמה, רבי שלום זלמן דוירבך נשאר בספק, רבי משה פיינשטיין מקל, דבר יבש, מן הראוי לקחת מינימום של פס מתכת, מחוות הפוכה, דבר מה שיפסיק עם מרחק של אוויר בגודל של אצבעיים, בין הפלטה לתבשיל שיונח על גבי אותו סיר, ולהניח את הדבר יבש. אבל מי שמקל בדבר, להניח דבר יבש על גבי הפלטה עצמה, יש לו בהחלט על מי להישען, גם לאשכנז וגם לספרד.
עכשיו עוד שאלה חדשה לשאול את הרב.
בבקשה, בשמחה.
לגבי לעמוד בקדיש, מה הדין בזה? צריך לעמוד בקדיש או שאפשר לשבת? מה הדין בזה?
להלכה, פה כותב מרן הרמ"א בשם המעריל, שקדיש היה תופס את המעריל תוך כדי שהוא יושב, הוא היה ממשיך לשבת. קדיש שהמעריל היה עומד, הוא לא היה מתיישב. אבל הגרא אומר, בעריכות, הגרא אומר שאנחנו מקפידים לעמוד בכל קדיש, וזה מנהג אשכנז, כפי שכותב מרן הרמ"א, להקפיד כן לעמוד בשעת קדיש. אבל מי שמקל בקדיש, לדוגמה, קדיש של השתבח, הרי אנחנו עומדים, נשאר ודאי לעמוד, הרי לאחר מכן נאמר ברכו ונתיישב. מי שמקל בדבר ומתיישב, כאמור יש לו על מי לסמוך. אבל כפי שכותב מרן הרמ"א, וזה מנהג אשכנז, שבשעת קדיש, גם אם אתה יושב, אתה נעמד. מדוע? כי אמרו אמן ישמר רבה. אבל כותבים הפוסקים האחרונים, שלאחר שאמרו דאמירן בעלמא ואמרו אמן, אפשר לשבת. גם שאומרים תתקבל ויש למה, כי עיקר הקדיש הוא עד דאמירן בעלמא ואמרו אמן. ישר כוח על הערה חשובה, אני שומע את המנגינה מתנגנת ברקע. השעה עוד לא הגיעה לקיצה סגי, כבר אנחנו מסיימים. אנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו, מחילה שלא הצלחנו להעלות את כל שמות המאזינים, במהירות לרפואת נתן בן דינה, רחל בת זילפה, חווה בת אסתר, מיכאל בן שרה, מורן בת שרית, שמעונה בת חנום, זיווג הגון לאליקים, רפאל בן שולמית. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא מדין פריאת בלחוב מצווה, נדבר על ריבוי גדול של נושאים במהירות, ונקווה להשלים את החוב הגדול שלנו אליכם המאזינים. רוצים להודות כאן למפיק ולטכנאי כל כך מסוגים, סגיב פרלמוטר, רב דוד קליגר, שהיו כאן איתנו. שוב, נגיד את זה נכון, סגיב פרלמוטר היקר שלנו, רב דוד קליגר, נודה לכם שוב, בשם המאזינים, ערב שבת מבורך ובשורות טובות.